אנחנו בפסקה ו' מתקדמים לקשר מסחר. אחרי שדיברנו על השכל והרצון בחוץ לארץ בארץ ישראל, אנחנו עכשיו מדברים מה קורה כאשר אדם לא עלינו מראה נצלן נאלץ לצאת לחוץ לארץ. הרב מסביר ומדגיש שיש שתי אפשרות לצאת לחוץ לארץ, או בטעות או בהכרח. מה חסר? בכוונה, בדיוק, נכון. אז בואו נראה, בכוון. כן, מי רוצה
לקרוא? כשאני נקלטת בארץ ישראל פועלת את הדיון. כשאני נזדמן הדבר ויצא על ארץ לארץ על ידי טעות או על ידי סיבה
מוכרת. מה זה אומר בעברית פשוטה? בטח אתם יודעות, נכון, אם צריכים להדגים את זה, היום זה קל מאוד להדגים את זה. נניח שיש אזור במדרשה שבלעת שהוא בלי קליטה. אז שמתם איך זה, איך זה עובד עם, עם הטלפון? אז נניח שאת עכשיו באזור עם קליטה נניח, ואת הולכת לאזור בלי קליטה. אז שמתם שיש עוד כמה שניות שזה עוד, עוד סוחב כאילו, אבקת קליטה. ונכון, כאילו איכשהו ואז בעצם נפסק. זה גם מה שקורה כאן. זאת אומרת, כשאדם נאלץ לצאת לחוץ לארץ, אז מה שנקלט בארץ נמשך כאילו גם כאשר אדם איכשהו הגיע בטעות או בהכרח לחוץ לארץ. הולך איתו. שוב, מה עוד? בטעות. מה זה בטעות? אדם עשה טיול, פספס בשביל כאילו. יצא? מה הבעיה? לא באנגליה. בטעות יוצאים, נניח עוברים את הגבול. אדם רצה לראות את הגבולות של הארץ, סמן אותם. יצא מטר החוצה, בטעות. לא קורה? קורה? אז זה או בטעות, או נניח אדם נרדם, היה בקרקרה, בעגלה, נרדם, פתאום עושה את עצמו במקום אחר. אז פה, שוב אנחנו מרחיבים את הארץ קצת. אני רק אזכיר שיש מדרש בספרי, מדרש הלכה, שאומר שאפשר להרחיב את ארץ ישראל. זאת אומרת, כל מקום, אחרי שעם ישראל, ברוך השם, יורש את הארץ, כל מקום שהולכים וכובשים אותו בכיבוש רבים, הוא נכנס לגדולת ארץ ישראל. זאת אומרת, יש אפשרות להגיע גם לתאילנד ולא לצאת מהארץ אם תאילנד תכבש כיבוש רבים. זאת אומרת, אם עם ישראל כולו באמצעות מלך ונביא יוצאים למלחמה לכיבוש תאילנד, אחרי שהם כובשו את ארץ ישראל כולה, יהיה בתאילנד כיבוש ארץ ישראל. זאת אומרת, יש אפשרות להרחיב את היריעה. כאשר אתה נמצא בתוך מקום מסוים, אתה יכול להרחיב אותו. דוגמה פשוטה, אנחנו בעצם נגיע לשם בעוד כמה חודשים. סוף ספר במדבר, פשוט מטות, יש שני שבטים שרוצים להישאר בעבר הירדן. זוכות, נכון? ראובן וגד. ומשה רבנו, מה זה קורא אותם חבל על הזמן? מה זה נכנס בהם? הם לא מתביישים. תרבות, אנשים חתנים, תרבות זה כמו תרבית היום. כאילו, אתם ממשיכים את חטא המרגלים, אתם לא מתביישים למאוס בארץ חמדה, איך אתם עושים דבר כזה? ואז אומרת, תשמע, אנחנו נעבור חלוצים, ואז צ'יק צ'קו, ממש משנה, אין בעיה, אין בעיה, אם תבוא עכשיו חלוצים, הכל בסדר. לא דיברת על ארץ ישראל, והקדושה של הארץ, וחטא המרגלים, מה זה משנה אם אתם עכשיו יוצאים חלוצים או לא יוצאים חלוצים? אלא מה? זה תלוי מאוד איך רואים את הגולן. אם אתה מסתכל על הגולן מכיוון חוץ לארץ, הוא נראה חוץ לארץ, לגמרי חוץ לארץ. אם אתה מסתכל על הגולן מכיוון ארץ ישראל, הוא נראה ארץ ישראל. לכן כשהם יוצאים חלוצים, הם בעצם 14 שנה עוזבים את המקנה שלהם, יש 7 שנים של כיבוש ו7 של נחלה. זאת אומרת, הם מחכים עד שעם ישראל נוכל את הארץ. למה? כבר זהו, נגמר המלחמה. אין אויב יותר, הכל בסדר. מה זה חכות עכשיו עד שהבן אדם מגיע לנחלה שלו בשבט דן? מה זה משנה? אלא יש כאן איזה מין תרגיל. אפשר להכניס את עבר הירדן לארץ ישראל אם תבוא מירושלים. אם אתה מגיע מארץ ישראל, אחרי שכבר נכבשה ונחלקה וחולקה, אז עבר הירדן זה ממש ארץ ישראל. לכן הגולן זה בדיוק נייר לקמוס, זה איזשהו כאילו בדיקה. מאיפה אתה מגיע? זה גם מה שקורה כאן, כאשר אדם נמצא בארץ ישראל ויוצא לחוץ לארץ, אומר הרב, אז רוח הקודש נמשכת איתו, גם כשיוצא לחוץ לארץ, בתנאי אחד, שזה לא, זה לא כאילו בא מתוך מייסה בארץ חמדה, זה לא בא מתוך מקום של בכוונה, אלא או טעות או הכרח. עוד טיפה נמשיך בכבוד. היו היה דבר השם. היו היה, נכון שמענו? אוקיי.
הרי גם הנבואה כשחלת כבר בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם על יחזקאל בארץ כסדים. היה לפני שהיה כבר.
מה הכוונה? שגם יחזקאל, מה איתו? הוא התנבא בחוץ לארץ. בגלל שכבר התחיל בארץ ישראל, הנבואה המשיכה גם בחוץ לארץ. מצוין. הסיפור מנה זה אחרת לגמרי. הוא רצה לצאת כדי לסלק מעצמו. פה מדובר שיחזקאל מגיע מטעם ארץ ישראל. הוא כאילו שליח עלייה כזה. נמשיך.
שאיפת הקודש שהותחלה בארץ ישראל מנפקתי את כל ברורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים. ומקרבתם וכוחם מושך
אליה.
בטח.
כאילו, למשל, יהודי עוזב את הארץ. או זה אפילו פועל את הארץ, הוא רוצה להיות קשור לארץ. אז זה גם התנאי כמו עליונה.
מה זאת אומרת כמו עליונה? ברור שאדם שעוזב את הארץ, הוא מפסיד את המענות של הארץ.
לא, אבל אמרנו שכן המשך
את זה. בטעות. אם זה בטעות או בהכרח. אם זה בטעות או בהכרח, אז זה יכול להימשך איתו.
אבל לכך זה יכול להיות גם איתנו לעבודה.
תלוי. יש הלכות שקשורות לזה. כאילו, על מה אנחנו צריכים לצאת לארץ? באיזה מצב כלכלי צריך לצאת מהארץ? זה לא פשוט שתמיד כל דבר מטעם עבודה. אנחנו לא במפלגת הפועלים.
לא בשביל לעבוד. אפשר להגיד פעם פעם. דוד שיעור להייטק, לפעמים פעם
בשנתיים כן. 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 אז תלוי. אז זה באמת הרבה, הרבה, הרבה תלוי גם בפורמט של היציאה. זאת אומרת, בוודאי שיציאה כדי לחזור היא אחרת מאשר יציאה כדי להישאר, להשתקם. וגם השאלה זה האם אתה נהנה מזה או לא. אני תמיד נוהג לומר, יש כאלה שצריכות לצאת לחוץ לארץ בכל מיני סיבות, הן צריכות לבקר הורים, סבים, כל מיני. אז אני תמיד אומר שכדאי, זה אומנם לא משהו שיש בו כאילו פרקטיקה מעשית, אלא זה יותר סמלי, שעולים למטוס אחרונים ויורדים ראשונים, למרות שהוא חונה בינתיים, כאילו. זה לא משנה. אבל שלא יהיה מצב שעצמך ביציאה. גם סיפרה לי מישהי שההורים שלה עלו מארצות הברית, והם צריכים לנסוע מדי פעם, עכשיו אבא שלה מאוד ציוני. אז אבא שלה, והם אמריקאים, כאילו. הכוונה הסבא האמריקאי, הם ברוך השם יהודים כאילו, יוצאי אמריקה. כל פעם שהם חוזרים לארץ, זאת אומרת שהיא זאת בתור ילדה קטנה, שזה ממש פדיחות. אבא שלה יורד מהמטוס ומנשק את האדמה של בן גוריון, ואומר זה היה פדיחה כאילו. אבא שלי נורמלי, רגיל כאילו, מה קורה פה? ואז הוא היה הולך איתם ביחד והולכים לשם כנראה בנמל תעופה, בטרמינל, אני שם איזה מנוזה גדולה, לא זכיתי להיות שם כדי לראות בעצמי, ענקית. אז היו עומדים שם, ואומר להם בצעקות, מול כולם, אין נמל תעופה בעולם עם מנוזה כזאת. חזרנו לארץ, ואז עומדים מול זה, והוא מכריח אותם, מנשק את המנוזה, הענקית הזאת, להגיד, הגענו לארץ הקודש. אומר, זה היה קצת בושות בתור ילדה קטנה. היום אני מבינה את זה שאנחנו צריכים לצאת מהמעגל האימה הזה של שמחה שיוצאים מהארץ. כן. השאלה היא בתודעה שלך. נכון. אז זהו, זהו, זה לא רק ככה, אלא יש הבדל אם אדם נמצא כל כולו בחוץ לארץ, או שנמצא בגופו, אבל נפשו לא שם, כי הוא לא רוצה. זה לא רק עניין תודעתי של כאילו אל תשמח מדי. אלא אם אדם יוצא בהכרח, זה אומר שלא כולו יצא. מנטלית הוא עוד פה. ניתן דוגמה. יש בהלכה הלכות להיות תום שני של תגלויות, שזה מאוד קשור לאיפה האדם רואה את עצמו, האם הוא עורך בחוץ לארץ, או שהוא תושב בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה לא רק עניין מנטלי. כשאתה יוצא בהכרח, אתה בעצם לא יצאת. בפיזי אתה שם. מנטלית אתה פה. אז אמרנו את זה כבר בסעיף ד', נכון? שהציפייה והתשוקה היא קושרת. אז יש, זה כאילו פעמיים קשר. פעם אחת התשוקה לארץ ישראל, פעם שנייה, האם יצאת בהכרח או בכוונה. כן, לכן אנחנו לא אמורים לפעול לפי דילים. מה זה קשור כאילו? מתי משלמים על גלות? כן. אז יש פה פיצול אישיות קטן, כי אם הארץ היא מושלמת, למה את יוצאת ממנה? כן, נניח שאת נמצאת פה כרגע, את בטוחה שזאת המדרשה הכי טובה בארץ, אבל את סתם עושה לטייל בעוד מדרשות אחרות. זה מוזר, לא? לא, אבל כאילו כן, לראות, להתבשם. אז אם זה היה רק עניין שבאמת אני סקרן, אבל בינתיים את מפסידה זמן של ארץ ישראל, ממש מפסידה אותו.
אני לא חושבת משהו מוכל, אני לא חושבת לשנות.
כן, אני יש תיאור קצת בוטה של הרב אבינר, אפשר לומר לכם אותו? זה קצת בוטה, אבל זה היה בשיעור בנים. הוא אמר שמי שיוצא מהארץ, סימן שהארץ מקיאה אותו. הארץ לא רוצה אותו. לכן הוא הצליח לרצות לצאת מהארץ, כי הארץ לא רוצה אותו. אז אמרו, אבל הרב, אנחנו רוצים רק לטייל. אז הוא אומר, טוב, זה לא בדיוק הקאה, זה יותר גרפס. זה הבדיחה הבוטה של הרב אבינר. לא שלי. אז יש משהו שהוא כזה ביניים, חצי הקאה. למה להגיע לזה? בשביל מה לטייל בחוץ לארץ? כן, חלק מהבריאה. אתם אוכלות סמים? פטריות רעל? אז היה? לא אותו דבר, לא. ויש דברים שהם אסורים, אסורי עריות, דברים כאלה? לא אותו דבר. כן.
כן.
כן. רק בתור משל קטן, טוב? יבוא יום ותתחתני בעזרת השם, בקלות, בשמחה, במהרה. ומלך ירצה רק משהו קטן, כאילו לא ארבעה ימים, מדי פעם, כאילו בדרך כלל הוא בסדר איתך והכל, הוא רוצה ארבעה ימים לנקות הראש לבד, אבל אשתי, כאילו, אז תני לי לבד, אני רוצה לנקות הראש, מדי פעם. זה... אני לא אומר שזה משהו שהוא נוראי, כאילו, אנשים עושים את זה. השאלה אם זה בעינייך משמח דבר כזה, שכשהוא רוצה לנקות הראש, אז הוא צריך להיות בלעדייך. אני שואל, כן, האם יש לי משהו חשוב? שם הוא אומר שמי, אבל עזבי, עד שאני פה אני הולך לבד. כן, וזה, נניח שהיית... שמעת מצב אחר שבו משמע אני חייב ללכת לטיול, כי יש פריחה של חרציות באזור זה, אבל אשתי תבוא איתן, לא, אני לא יכול בידייך. איפה את יותר מרגישה בנוח? למה? לא, רק ארבעה ימים. זה השאלה, הכרח, נכון? כן, אז אני אומר, זה אמור להיות מצב שבו אני מצטער על זה. יש שיר מאוד יפה, אני לא שומע שירים כל כך הרבה, אבל זה ממש שיר יפה. יש חבר ברסלב שעושים לאומן, וממש כאילו קשורים לארץ. אז הם מבקשים סליחה מהארץ כשהם יוצאים. הם אומרים שזה ממש קשה להם וקשה לארץ הפרידה, אבל הם ממש תכף חוזרים. אל תעליבי, ארץ ישראל. זה, בעיניי, זה האיזון הנכון. זאת אומרת, יש הכרח, כי אני ברסלבר. אבל קשה לי, כאילו, קשה לי הפרידה. כשאדם הולך, כאילו, והוא בכיף, כאילו, בחיוך, נלך אותו בעל שהולך הרבה ימים כרגע, כי לא יודע, יש לו עכשיו חפירות ארכיאולוגיות באלת. הוא אמור לצאת מהבית באיזשהו סוג של כבדות מסוימת. כאילו חבל לי שאני לא איתך עכשיו. לא בחיוך רחב, זאת אומרת, אם הוא מבסוט, אתה רואה אותו מאיר פנים באותו בוקר, מבסוט, איזה כיף אני. אז זה מוזר, אתם לא עושות מילואים. אבל במילואים זה ממש משקף, כאילו. יש חבר'ה שסוכנים תאמים למילואים הבאים. ולא בגלל שהם אוהבים צבא מי יודע מה. קצת חופש, עזוב אותך לאישה, מהילדים, תן לי קצת להתנקות. זה נראה לי משהו שהוא מעיד באיזשהו אופן על רמת השמחה שלו בבית. כן. עוד פעם? אני פחדתי מהדימוי הזה, נכון, שאומרים את זה ככה, אני קצת פוחד, כי זה נשמע לי כאילו חריף, כי זה לא חתונה, הוא לא הולך להשתקע.
הוא הולך איתה לטיעות.
אני פוחד מהדוגמה הזאת. נכיר אותה היטב, בכוונה, נמנעתי ממנה, כי זה, בעיניי זה, אני חושב שכשאדם יוצא מהארץ, כרגע לטיול, אני לא יודע איפה, זה מוגזם. אתה יודע כך, אבל את אמרת.
לא, אני
שואלת,
לא התחתן עם שחר, נלך את הלבית קפה.
כן, זה
יותר חמוץ מי הלך לבד כאילו.
אני לא אוהב להשתמש בדוגמה הזאת.
אבל זה נכון. תקשיב,
אתה
יודע,
אתה
יודע,
אתה
יודע,
אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע,
כן, כן. סיפור אחר לגמרי. כי זה בעבור ארץ ישראל, פה מדובר. נכי חזקל, הוא הלך לעיראק. כי עם ישראל נמצא שם בבל, אז הוא איתם, ונחה לרוח הקודש. זאת אומרת, כשאתה נמצא בעבור ארץ ישראל, או בשליחות כדי להציל יהודים, זה אחרת לגמרי. סיפור אחר לגמרי. אז אתה בא מטעם ארץ ישראל, אתה ממשיך את ארץ ישראל איתך. אבל אז אתה בוא בעצבות, כאילו, על זה שאתה עוזב את הארץ. אל תהיה בחיוך רחב. עוד טיפה, אני יודע שזה נושא טעון. ברור. לכן התכנסנו כאן. כן, כן, כן. חופשי. זה קבוצת תמיכה עכשיו בעצם.
כן.
מה שונה? השאלה שונה, כן.
מה קורה אם עם ישראל מעצמו
יוצא לחלק עם ישראל? זה בושה גדולה. זה חילול השם קולקטיבי. וכשאיש פרטי עוזב את הארץ, ואז נשאר בריבונות ישראלית, זה סתם טיפשות. אבל כשציבור שלם, כשמדינה מחליטה למאוס בארץ חמדה, זה חטא מרגלים, ממש ככה.
זה כאילו, זה סוג של מה שהיה בפסקה ג'
כן.
שיצאו מהארץ
בגלל. בפסקה ג' מדובר לא שיצאו מהארץ ולכן, אלא הגלות נגזרה כיוון שיש חטא ציבורי שצריכים לנקות. חייבים לייבש את המעיין, כי משהו פה הולך לא טוב מוסרית. יש פה איזה רפש, איזשהו הרעלה בתוך המעיין, צריכים לייבש אותה. ושם נגזרת גלות. פה מדובר, זאת אומרת, מדינה שלמה, עם שלם מחליט, שהוא לא רוצה להיות ריבון בחלק מארץ ישראל. זה הזוי דבר כזה. זה הזיה. זה ממש מייסה בארץ חמדה, אבל שם הם פחדו, כי יש שם ענקים, ואי אפשר להשתלט עליהם, ואין סיכוי, כן, לא נוכל לעלות. פה מדובר, שאני סבר, אנחנו יכולים לעלות, אבל לא רוצים לעלות. זה דבר חמור מאוד, חמור מאוד.
אבל זה מגיע, זה נכון שזה בחירה שלנו, אבל זה כאילו, הקדוש ברוך הוא גם שותף בדבר הזה. למי? סימן?
תראי, רמת השותפות היא קשורה בהבנה של מה זה נקרא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקח אחריות. וכשאני לוקח אחריות בצורה קלוקלת ועושה מעשה, אני לא יכול להשאיר את הקדוש ברוך הוא שהוא איתי. ברור שהוא איתי. אבל הוא נתן לי את התפקיד, הסמכות, לעשות דברים על פי שיקול דעתי. וכשאני שוקל בדעתי, וזה לא אני אישית, אלא זה אומה שלמה, מדינה, ממשלה, שמחליטה להסתלק מריבונות בחלקים בארץ ישראל. זה נורא. אתם יודעות שהייתה, היה איזה כתרוג על דוד המלך, וחזון אומרים, איך הוא הלך לכבוש את סוריה לפני שהוא כבש את היבוסי בירושלים? מה אתה הולך למקומות אחרים? עכשיו, הוא הלך לכיבוש רבים ככאורה. זה לא נקרא כיבוש רבים, כי הוא לא כבש קודם את ירושלים. ואתה הולך עם צבא ומלך והכל רגיל. המסויה נחשב כיבוש יחיד ולא כיבוש רבים, בגלל שהוא לא כבש קודם את ירושלים. ועל זה כל כך טוענית לפעם. אז תארי לך שזה היה, הוא נניח לקום את ירושלים, או כבש אותה ומסר אותה ליבוסי. זה, 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 זה הזוי. זה הזוי. זה חילול השם נורא. אנחנו יודעים שמה נעשה? זה תינוקות שנשבו. שהם לא מבינים את ה... מה זה הם? זה אנחנו לא מבינים. את העוצמה האדירה, את האור הגדול, שעם ישראל חוזר לארצו וריבון בארצו. וכשדבר כזה קורה, זה אומר לגבי, כי אם אני הייתי חי את זה, מפנים את זה באמת, אז זה לא היה קורה שם. הייתי אומר את זה בצורה יותר חדה, זה בטוח יצבן אתכם, אבל לא נורא. זה שאני מרגיש כלילות לצאת מארץ לארבעה ימים, זה מה שנותן כוח למעגלים יותר, יותר חיצוניים, נקרא שכחוק שירים לתורה, למסור את ארץ ישראל לגויים, לאויב. חד משמעי. כשאני בא בטענה על ממשלת ישראל שלא מבינה את המשמעות של ארץ ישראל, מה הטענה לי? כשאני בעצמי לא מבין את זה. אני עצמי אומר, כן, אבל היה דיל. ארבעה ימים. אז למה אתה יוצאת מארץ?
אני יודעת שהחיים שלי הם פה.
כן, גם הוא אומר, אני יודע שבטווח הארוך אני אגיע, בינתיים, טקטית, כדאי למסור לה, כי אז יהיה פחות פיגועים. החיים שלי הם פה, רק ארץ קטנה וחכמה.
לתת את הארץ, זה לא אותו דבר.
למה? תסביר לי. אז זה בא שם, רוב האנשים שמסרו את ארץ ישראל לערבים, לא חשבו, הם לא... נגאלו מארץ ישראל. הם לא רצו להיפטר ממנה. אמרו, אבל יש פה שיקולים, כל מיני שיקולים בינלאומיים, שיקולים טקטיים כאלה ואחרים, ביטחוניים, יש מרגמות, אולי נאכל חומוס בעזה, מי יודע, יבוא יום, מזרח תיכון חדש, כל זה שיקולים שיש בהם היגיון. גם בעיניים בהם היגיון, אבל בהקשר שלהם, לא יכול להיות שיהיה שלום כתוצאה מדבר כזה? נכון. נכון, אז יש פה דרגות. יש דרגות, נכון. היה לפני שנתיים צערנו הרב, ושלוש שנים כבר, המון הנהרסה. ואז כולם צעקו, וזה איך יכול להיות, ממשלת ככה, ככה, איך זה יכול להיות, ממשלת ליכוד, הורסת את המון, בית המשפט, נמאס כבר, משתלט עלינו החיים. אני חושב שאחד התיקונים הכי פשוטים, אם אתה רואה שיש חולשה, במעגלים האלה, תחשוב על עצמך קודם כל, האם אתה התחזקת בתחום הזה? האם אתה מבין שיש ערך בארץ ישראל כשלעצמה? הרי באמת יש פתרון. הוא חושב פה עמיחי, יישוב חדש, יש בית לכל משפחה. הם לא הומלסים. אז מה הבעיה? רק פשוט שינוע קטן. גם הם עכשיו בארץ ישראל, נכון? לא יצאו מהארץ. אז מה הבעיה? ועכשיו צהל שולט בהמונה, זה לא שטח A, נכון? אז מה הסיפור כאילו? על מה את בכית וצעקת? תשובה, כשיש בעיה בשוליים, בואי נראה שנייה אחת פנימה יותר, איפה אצלי משהו לא פתור עד הסוף. משהו קל, קטן, 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 לא פתור. אני חושב שיש יש, יש עניין כזה. אני סיפרתי לכם כמה פעמים שיש סיפור על חכם בצפת, שבשבת הוא היה פשוט גובה בחצי מטר. כבר ערב שבת, הדקת נרות, קוראת הוא פתאום, במקום 1.70 מטר, הוא פתאום 2.20 מטר. הולך, מבסוט בזה, מתכופף, נכנס לכנסת, מתפלל, חוזר, קידוש, הכל רגיל 2.20 מטר. מגיעה הבדלה, רבנו תם כנראה, והוא נומך בחצי מטר. עכשיו, אם היית רואה דבר כזה, שאדם בבן גוריון יורד מהמטוס 1.70 מטר, מגיע לארץ, אופס, הוא 2.20 מטר. מי היה יוצא מהארץ? אם היו רואים, לא 2.20 מטר, היו רואים אצלך, שאת חיה פה, את זורחת כמו שמש. מי היה חושב לך להיות אבל לצאת מכאן? אלא מה? וואלה, לא זורחת. אז אם אני לא זורח, למה שהוא לא יצא משם? אם אני, שאני אמור כאילו יותר להבין את המשמעות הפנימית, אם בשבילי זה סוג של ביאוס, כאילו שאין את יצאת מהארץ, אז מה יגידו לזווה הקיר? אז הם לא איתנו פשוט. אפור גם כן, אם הם לא איתי, סימן שאני לא מבין מספיק טוב את, את המשמעות של הדבר. אפשר תמיד לבכות על השמאלנים. אבל אם אצלי יש בעיה, אז מה אתה רוצה מהם? הם פשוט מבטאים את מה שאתה חושב. זה קצת מזכיר, קצת טיפ טיפה. יבוא הם בקרוב, ומדה שם את... אתי אימא. ילד תמיד אומר מה שאבא חושב. רק אבא לא רוצה להגיד, כי זה לא, לא טקטיקה. אז הילד שלא מבין בטקטיקות, הוא פשוט אומר את זה. אז תחשבי שיש כמו כאילו פירמידה כזאת. מה שאצלך זה חולשה קטנטנה בכנף, מה שנקרא, בשלב הבא זה כבר אין כנף כאילו. ואם את רואה שאין כנף שם, שימי לב אצלך אם יש איזה חולשה קטנטנה בכנף. ככה זה. אז זה בעצם מה שכתוב כאן, שכאשר שוב פה בעצם עוסקים הפוך, שכשאדם מרגיש שהוא יוצא בהכרח, אז הארץ הולכת איתו, כי את רואה עליו שהוא כמי שכפור שד, הוא לא מבסוט מזה.
אבל אם אפשר לעזוב בהכרח, בהדרגה, ואז יש כאילו
עדיין מחכה לשבא,
ובאמת אהבה
לארץ
ישראל ממשיכה
את זה, למה גם אפשר לזה שזה יהיה גם בכוונה? כן, כי בכוונה זה מעיד על חוסר אהבה, פשוט מאוד. הכרח מעיד, אני בראש שלי רוצה להישאר לגמרי, רק אין לי ברירה, אין לי ברירה. אם אדם במילואים והוא לא גר עם אשתו כרגע כי הוא במילואים, זה לא פוגע באהבה שלהם, כי זה בהכרח. אבל אם אדם בוחר ללכת אחרי שהוא לא, הוא לא צריך, אלא הוא בוחר, זה סימן אחר, זה כבר סיפור אחר.
אין לי כל כך...
כן. כן. אז אל תעני פשוט.
לא, נכון, או לשאול.
כן, כן.
אבל כאילו, מצד אחד עכשיו לשמוע, אני אומרת, וואלה, נכון, באמת, אין לי מה לצאת.
כן.
אבל...
מה רבו מעשיך השם את שואלת, נכון?
זה קיצוניות.
לראות את הבריאה...
נכון, אבל כן. באמת, אני אומרת, מתוך אהבה מאוד 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 גדולה לארץ, וגם כן. אני, אחרי שנה שעברה, הייתי שנתיים בשירות, וזה מה שהיה החיים שלי, באמת, חד משמעית, וזה מה שהעברתי גם.
כן.
וכאילו בסוף, כן, נסעתי לחול, לשבוע, הריח שם, באמת, באמת, הריח שם זה מסריח בעיניי, כאילו, כן. חזרתי בשמחה גדולה, אבל כאילו, אבל לא, לא יודע, אני לא יודעת כאילו איך לשאול את זה, אבל בסוף, אני מאמינה בזה, אני מאמינה את החשיבות של הארץ, אבל באמת לצאת, אני אומרת, בסדר, כאילו ללכת ולראות, ואני באמת לראות את הגודל שם ולחזור באמת באהבה גדולה שבאמת, ולהילחם גם על הארץ הזאת בסוף כאן שאני פה.
כן, כן.
אז כאילו,
תראי, את בחורה קצת אינטליגנטית, נכון, יחסית. את שואלת שאלה שיש בה סתירה פנימית ברורה, כל כך שקופה, שלכן גם בעצמך חיפשת גם את המילים כאילו תוך כדי. ברור למה גם, כי את אומרת דברים שהם דבר בהיפוכו. זאת אומרת, אם זה באהבה גדולה, בגעגוע גדול והכל, אבל יצאתי מהארץ לחול, יש פה הקערה, אל תקראי איזה חול, כי חול זה משהו מאוד קליל כזה, תקראי איזה גלות, יצאתי לגלות. אם את לא יכולת את הארץ, למה בחרת לגלות ממנה? לא, לא הבנתי.
אני יכולה לחדד את השאלה, לא מדייך על פשוט.
כן.
חי. הוא אומר אחר כך, בהמשך הפסקה, לא הגענו לשם.
אז בואי באמת נגיע לשם אולי?
נגיע לשם.
נגיע לשם, ואז אני יכולה לשאול. טוב? בואי.
אני מדברים פה רק על רחל, כאילו...
טעות או הכרח. טעות או הכרח. רק זה.
והדוגמה של
לבקר את
הצער הזה. איך? אה, את רואה לך.
איזה אנחת רווחה. על זה, זה הבעיה. פה זה נתפס. מה זה אנחת רווחה? אפשר להגיד, אוף! חבל שהם גרים שם בגלות, רחמנות עליהם.
לא, אמרתי, יש שלפחות הקדושה
נשארת מפגשה לשם. אז מה זה אנחת רווחה הזאת?
אני
יודעת
שבשמחה
ואני מחכה
ירדה אבן מהלב. אני מחכה ליום
שהם יעלו לארץ. יפה, כשאת נוסעת לשם את צריכה שיהיה לך אבן בגרון.
כי עד עכשיו הייתי בטוחה שאני עוזרת את הקדושה של ארץ ישראל, ואני עכשיו יודעת שאני נוסעת שם לשלושה או ארבעה ימים.
מצוין, אז בואי עכשיו נמשיך ונראה מה קורה כאשר יש הכרח או טעות ויוצאים לחוץ לארץ. שיפת הקודש בכבוד
שהתחילה בארץ ישראל, חלקתתי את כל ברורי הקודש שנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוח המושך אליהם.
זאת אומרת, יש מגנט כזה, זה כמו שדה מגנטי. יש את ארץ ישראל שהיא המרכז עדיין, ואז את יכולה להרחיב אותה גם לאיפה שאת הולכת, ואין ברירה, אז זה עדיין מלקט את הניצוצות שיש בחוץ לארץ ומקשרת לארץ הזה. הכל תלוי איפה המוקד שלה. זה קצת דומה, אני לא ארחיב על זה עכשיו כי אין זמן, לעירוב תחומים. את מכירה מה זה עירוב תחומים? מי שלא תבררי מה זה? זה כשאת קונה שביטה באיזשהו מקום, אז אלפיים נעמה זה משם. למרות שאת לא שם פיזית כרגע, אבל זה השביטה שלך שם. כשהשביטה זה בארץ ישראל, גם כשאת נמצאת במקום אחר, אבל הבית שלך כרגע, המרכז בארץ ישראל, ולכן זה אוסף ניצוצות עדיין גם בחוץ לארץ. נמשיך. עכשיו זה באמת הנקודה.
כל מה שקשה יותר לסבול
את הדרך חוץ לארץ, כל מה שמרגישים את הרפואה התרומה
של
אדמת מאה, זהו סמל לקליטה
יותר פנימית
של
קדושת ארץ ישראל. לחסד עליון אשר לא יעזוב ממנו מי
שזכה להסתפף בצבצח.
של
ארץ חיים. זה אלחם, צל, צח, כן?
בצבצח של ארץ חיים. גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו בארץ מגדלתו.
נקודה. זאת אומרת, ככל שאני יותר מרגיש את התרומה, סימן שבאמת מנטלית אני נשארתי בירושלים. למרות שבגוף שלי אני נמצא במקום אחר, ההרגשה של הזרות והטומאה היא הסימן שאני באמת לא עזבתי את הארץ באמת. עכשיו, עוד המשך לעניין, ותכף יש איזשהו עניין. כן.
הזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי מקשרת יותר את כל חשיק הרוח הפנימי לארץ ישראל כמדושתה. הציפייה לראותה מתגברת בציור חקיקה תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בת עמיר מראשית השנה הבחרית שנה מתעמקת יותר ויותר בעומק תשוקת הקודש של חיבת ציון של סקירת הארץ של כל חמודות בקשורות. כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית, הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל לרבות לשמועות הקשורות עמה. כל שופר של קיבוץ נדחים מתעורר ורחמים רבים מתגברים בתקוות חיים לישראל מתנצזת בצמח השם הולך ופורח ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס עליה.
רגע, שנייה. ככל שיש יותר התגברות, תשוקת קודש גם בנשמה יחידית, זה משפיע על כולם כי את קשורה לכולם. לכן אם את רואה שבמעגל החיצוני יותר לא מבינים את זה, תסתכלי על עצמך, האם באמת את מרגישה תשוקת קודש של חיבת ציון וזכירת הארץ? זה השאלה. כן, שאלה.
אפילו
שם, מה זאת אומרת?
אבל זה מרגיש כאילו שבגלל שהוא רחוק הוא יכול להעריך את כל מה שקורה.
סליחה, יש מילה אחת שאת קצת אולי התעלמת ממנה, כתוב גם מתרחקו ונודו. לא מתרחקו ונודו, אלא גם. הגם הזה, הוא אומר, זה לא רק שהוא מתרחק ונד.
אבל נגיד, אוקיי, סבבה, גם, אם אני מוצאת פה ואני לא
הארץ הוא לא האדמה של הארץ, הארץ זה הארץ. כן. כן.
אולי להעריך את הלך המסריך שיש בחו"ל, את לא ניסית.
את מאמינה בזה?
אני לא יודעת.
בתחומים אחרים בחיים את עושה את זה?
יכול להיות, לא, לא.
אני בטוח שלא.
לא, בטוח שלא, אבל אני אומרת שיכולים משרבדים בחיים, כאילו, שזה פשוט קורה, כאילו, אתה מאבד משהו, אתה מבין את הלך שלא.
כן.
זה אולי זה מין כזה טריק פסיכולוגי, להעריך יותר את
הלך. אני שאלתי, האם בתחומים אחרים את עושה את זה? את מאבד בכוונה? דברים? הרי בשום תחום אחר, בשום תחום אחר את לא עושה את זה. בשום תחום אחר את לא עושה את זה. פתאום פה את אומרת, אולי אני אנסה. זה נקרא ניסויים בבני אדם, או פה זה נישואים באומה שלמה. אולי כשנגלה, נתגעגע.
לא, זה לא טוב.
התשובה היא, באמת, ברור שיהיה געגוע. אבל בשביל זה אנחנו נגלה כדי להתגעגע? זה הזוי. אז אוכל סטיות.
אני מכירה אנשים כאלה.
ברור שאני, גם אני מכירה אנשים כאלה.
לא דווקא
בחוד. שהם, נניח, הוא חי עם אשתו, לא, לא יודע, מה הוא מצוא, אולי אנחנו נתגרש ואני אתגעגע.
לא, אבל
דבר
סתם, מבחינת דתית, אז אנשים הולכים לקיצון, ואז אומרים, אני רוצה להיות דתית.
וזה טוב באמת לדעתך?
זה אנשים שהם קיצונים.
אבל זה טוב? זה תקין לדעתך?
זה פשוט אופי.
זה לא אופי, זה שטות. נכון שאפשר לראות את האור מתוך החושך, אבל אין צריך להתנדב להיות בחושך כדי שיהיה לי לעשות געגוע לאור. אני, 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 אני אמור להעמיק את האור, להעמיק את ההבנה, את ההזדהות עם האור, ואז אין צורך לעבור בחושך גם, כי יש בחושך מחירים, הרבה מחירים יש בחושך.
אבל זה לא עובד להם, מה הם יעשו? הם באמת רוצים
להעשו. שישאלו מה עושים, הם צריכים להעמיק יותר, אז יש לדעת ישראל, בהרבה תחומים אחרים. אדם אשמע, אני לא יודע, וזה, אני אנסה קצת סמים, אני אחזור אחרי זה, אני אגמל מזה, אכתב ואשוב. אתה מבינה שזה חמור, א', כי החטא הוא חמור, ב', מי אמר שאתה שוב? זה דרך גרועה, זה דרך גרועה.
אבל זה מה
שהוא יודע,
זה האופי שלו,
מה הוא יעשה? אז שילמד, שנות את האופי שלו. זה לא אופי, זה שטות, רדידות.
את רגע את זה אופי של אנשים קיצוניים.
כן. לא, זה לא קיצוניות, קיצוני אין בעיה. תעמיק בקיצוניות את היחס לארץ ישראל. שנייה, כן. בוטלה השאלה, יפה מאוד, יפה, גם זה טוב, עבדו לטובה. כן. תראי, יש בעיה היום, הבעיה היא שצערנו הרב אין פה נבואה בעולם, לכן קשה לראות את ההבדל הדרמטי שבין ארץ שיש בה נבואה לארץ שאין בה נבואה. כשתהיה נבואה הכל יהיה קל מאוד.
אי אפשר
פה, יש איזה מין כאילו יוצא מהכלל אחד, שכשאדם היה בארץ והתחילה כבר נבואה והוא הלך מוצא לארץ בגלל הכרח, אז ימשיך איתו הנבואה. אבל אין שם נבואה, אין שם קליטה. עכשיו, מה הבעיה? שבעולם בלי קליטה אני כבר לא רואה את ההבדל. נניח לדוגמה שעכשיו סלקום קרסה, לא נדע איפה יש קליטה ואיפה אין, כי עכשיו אין קליטה בשום מקום. רק כשיהיה באמת אנטנה חדשה, אז נראה שפה לדוגמה אין קליטה, ועוד 20 מטר יש קליטה.
אז איך מצפים אם
להיות חוזרת? התשובה היא א', שיש משהו שנשאר גם כשאנחנו לא בהשראת שכינה מלאה. נקרא איזה רוח הקודש, או האוויר מחכים, שזה כאילו דרגות של קיורסיס כזה קטן. וב', נכון, מתוך ההבנה, בינתיים בגלות זה בעיה. חלק מהעניין של בגלות זה כאילו עונש כפול. אני גם חווה איזה מציאות חשוכה, ואני גם לאט לאט, אני מתרגל לחושר, ואין לי הרגשה של חיסרון אפילו. כתוב, אין בשר המת מרגיש באזמל. זה חולי הגלות. לכן הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו משם בעצמו. כי באמת זה כאילו מערבולת. עם הזמן, הגלות מוצאת חן. כי כבר אין לי שעת כאב יותר. אני כבר, לא, כבר אין לי את החיישן שאומר כואב לי. את צודקת, זה באמת בעיה. לכן בדור של גאולה, הגלות נמאסת. זה מין ענן כזה שגורם, זה פלא עצום, כאילו איך בעולם זה באמת, זה ממש פלא באמת. לפני 100 שנה זה משהו מדהים, כאילו איך יכול להיות שברוסיה ובתימן יצאו מהבית בתזמון מדויק בלי וואטסאפ, בלי כלום, בלי פייסבוק, כאילו כולם החליטו שהגיע הזמן לחון את אפר הארץ. את לא מאמינה פשוט, אומרת איך זה יכול להיות, איך הם ידעו על זה ביחד? אלא מה שהייתה איזו אווירה כזאת שאמרה זהו, נגמרה הגלות. בלי תאום.
איך היום מתבל? כאילו, מה זה רוח
הקודש היום? תחושה של חיבור לדברים עמוקים, רוחניים עמוקים. רצון לעדינות כזאת. יש רוח הקודש חלקית גם היום. יותר ויותר ויותר חוזר, השם מחזיר שכינתו לציון, אז זה חוזר בשלבים. אפשר לראות את זה קצת על האנשים שגדלים בארץ, אנשים שגדלים בחוץ לארץ. אם מישהי פעם מכירה חוצניקים מכל מיני מקומות, אז מבינה, זה פשוט אחרת. זה כוחות חיים אחרים. אולי להורים זה יותר קל, כי הם יותר מנומסים כאלה, יותר בטלים, יותר חליפות, עניבות, כובע. אבל זה פשוט אחר, זה אופי אחר. מנטליות אחרת. יש משהו בכוחות החיים של ארץ הקודש שהוא שונה משהו בחוץ לארץ. זה כבר היום רואים. עם הזמן שתהיה נבואה ושכינה, פשוט פה יש אש בשמיים, פה אין אש מהשמיים. אתה פשוט רואה, יש ירושלים ויש ישבות רחל ויש הבדל ביניהם. היום כשאין אש מהשמיים בירושלים אז אני לא רואה את ההבדל. אנחנו עוצרים כאן כי הזמן כבר חלף מזמן. סיימנו לפסקה ו', לפסקה קשה. הנושא הוא גם קשה, כי אנחנו באמת נמצאים בתוך צונמי של בקטן מייסה בארץ חמדה. עכשיו תראו, יש קטע מאוד יפה שהדתיים תמיד יודעים להסביר דברים בצורה אידיאליסטית. כי פעם זה היה ממש יקר חופשה בחוץ לארץ, אז כל הדתיים אמרו, אנחנו מה פתאום, לא הכסף זה הבעיה, הכסף זה הבעיה, אני לא יוצא מהארץ. פתאום ראה זה פלא, הדילים התחילו, וזה היום זול, ממש, הרבה יותר זול מהארץ. ופתאום את רואה, אופה, משהו בערכים מסדעת. אדם נבחן כשזה לא לתאבון, כשזה לאחיס. זה נקרא ארץ ישראל לאחיס. זאת אומרת, לאחיס הכוונה, יש אחד מומר לתאבון, הכוונה הוא אוהב פשוט, הוא אוהב חזיר. אז הוא אוכל. יש אחד שאוכל חזיר, הוא לא אוהב חזיר, אבל הוא אוכל חזיר דווקא. בהפוך עכשיו, יש אחד שחי בארץ ישראל לתאבון. נקרא לזה בעברית, מקלט בטוח. יש אחד שחי בארץ ישראל לאחיס. הכוונה, כאילו עקרונית, לא מסיבות פרקטיות. היום זה המבחן שלנו, האם אנחנו באמת נאמנים לארץ ישראל, ולגודל הזה, גם בלי שום אינטרס אחר צדדי. לא כסף, ולא נופים, יש נופים יותר יפים מהארץ. אני עוד אישית לא מקבל את הטענה שארץ ישראל זה יש בתמצית את כל העולם כולו בקטן, אני לא אוהב את זה. אני חושב שיש נופים שאין בארץ ישראל ויש בחוץ לארץ פי אלף יותר יפים. מה זה קשור בכלל? כן, הוא ברא גם פטריות רעל וסמים, ברא גם אשת איש, מה הקשר כאילו?
לא אותו דבר.
תמונות שקופיות.
נו.
לא הבנתי, באמת יש את זה, נכון, יש דברים, ערכים, שהם דוחים את החוויה הפיזיולוגית שאני הייתי עובר. נכון, באמת, אני חושב שיש פספוס מסוים. יש לי פספוס שאני לא יכול לדרוך בערי הימלאיה. בסדר. זה שווה את המחיר, כי פשוט אני לא רוצה לאבד דבר אחר, אנחנו בעולם מורכב. שבו על כל דבר שאתה הולך, אתה תפס את משהו אחר ליד. בואי תשקלי, סליחה מסוים, כי אני אגיד הפסדה, פשוט מאוד. עצרנו כאן, זהו, יש לנו 10 להתראות.